que... שלום לכולם, אנחנו בפרק נ"ה פסוק ו'. לא הבנתי. אי אפשר? לי זה לא מפריע.
מה הכתוב
שאי
אפשר?
אמר רב אמור
שאפילו אפשר להכין
חביתות,
כמו,
ואז מחבת. לא יודע. לי זה לא מפריע. יהודי אוכל, למה לא? טוב. אנחנו בפרק נ"ה, פסוק ו'. קהילות אשכנז קוראים את זה וקוראות את זה במנחת התעניות. את ההפטרה הזו, בואו נקרא עד רווח הפרשה. ברשו אדוני בהמה צאו כראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו וישבן וישוב אל אדוני וירחמהו ואל אלוהינו. כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם נאום. כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמע כי מרווה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע. כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי. כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו נהרים וגבעות, תפצחו לפניכם רינה. אם חאוכה תחת הנעצוץ יעלה בראש ותחת הסרפל. והיה לאדוני לשם לאות עולם לא יקרת. כן, אז חז"ל דרשו שדרשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב, אלו 10 ימים שבין ראש השנה, שמי ראש השנה ועד יום הכיפורים, וזו דרשה אמיתית ויפה, כי מבחינתנו, כן, אלו באמת הימים המסוגלים לתשובה. אבל כשלומדים את זה בנביא, צריך לראות את הקונוטציה, דהיינו את ההקשר, ו... הנביא, כנניח פסוק י"ב, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. תצאו ותצאו מהגלות. הנביא פה אומר שעכשיו יש עת רצון של גאולה. אז, והתשובה היא קודמת לגאולה. כן? אין ישראל נגלים אלא בתשובה. כך אמרו חז"ל. אז הנביא קורא לישראל להתעורר ולדרוש את השם, לבקש את עזרתו ולקרוא אליו בתפילה בתקופה הזו שבה הוא נמצא בקרוב, דהיינו שהוא חפץ לגאול את ישראל. דרשו השם בהמה צאו כראוהו ביותו קרוב, וכדי שהשם יקבל את תפילת האדם, האדם צריך לעשות תשובה. יעזוב רשע דרכו ויעזוב איש אבן, כן, אבן זה מקביל לרשע, מחשבותיו. אבן זה בדרך כלל מחשבת רשע. וישוב אל השם, ואז השם ירחמהו, ימחל לכל חטאיו. וישוב אל השם, כי השם הוא מרבה לסלוח, דהיינו הוא סולח גם על עוונות גדולים, או גם על עבירות חוזרות ונשנות. אבל אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, לעזוב את רשעו ואת מחשבות האבן שלו. והעם לא כל כך מאמין, לא בגאולה וגם לא בכוחה של תשובה. כן, יש ביחזקאל שבני ישראל אומרים לא ייתכן דרך השם, בהקשר של תשובה, כאילו לא ייתכן שבכי אפשר חלב שנשפח, אפשר להחזיר אותו לכלי, ואחרי יוצא בזה, אדם יכול לתקן את דרכיו מהיום והלאה, אבל לתקן את העבר, את התשובה, זה באמת דבר שבהיגיון האנושי הוא לא נתפס, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא שהבטחת התשובה והגאולה היא באמת על אנושית, כי גבהו שמיים מארץ, כשם שגבהו השמיים מארץ, זה המשל, והנמשל, כן גבהו דרכי מדרכיכם, כן דרכי ההנהגה שלי מדרכי ההנהגה שלכם, ומחשבותיי גבהו ממחשבותיכם, ובאמת התשובה היא חסד עליון שקשה לאדם לתפוס אותה בהגיונו האנושי. והיות ודיברנו על שמיים וארץ, אז מביאים דימוי נוסף, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, כן, כאשר זה לא מתי שאלא כשם שהגשם והשלג, לא כתוב ירדו אלא ירד, כי זה אותו משקע בעצם, רק בשתי צורות צבירה, שני מצבי צבירה שונים, כשם שהגשם והשלג יורדים מן השמיים ולא חוזרים לשמיים, כן, ושמה לא ישוב, כי אם הרווה את הארץ והולידה, כן, בסוף הגשם והשלג חוזרים לשמיים, יש עידוי של מי הים, כן, הגשמים ממלאים את הים ואחר כך יש עידוי וזה חוזר לשמיים, אבל זה לא חוזר לשמיים, כי אם הרווה הגשם את הארץ והולידה והצמיחה, לא והולידה והצמיחה אלא והולידה, הגשם והשלג מוליד ומצמיח, דהיינו הוא מאפשר לארץ להוציא ניצנים על ידי המשקעים שהוא מרווה אותה, כן, חז"ל אומרים שמיטרא בעלה דארעהו, כך אומרת הגמרא בתענית כמדומני, אז לכן זה נקרא רביעה ראשונה וכו'. אז הוא מוליד, מאפשר לה ללדת ולצמוח והולידה והצמיחה, ואז בזכות הגשם יש זרע לזורע, יש מה לזרוע בכלל, או יש אפשרות לזרוע כי יורד גשם, וממילא יש לחם לאכול. אז כשם שהגשם והשלג שיורדים מהשמיים לא חוזרים בחזרה עד שהם לא ממלאים את שליחותם, אין כזה דבר שהם יחזרו ויגידו לא הצלחתי למלא את שליחותי, אז כן, זה המשל, כן יהיה דברי אשר יצא מפי, דבר הנבואה. אם הקדוש ברוך הוא שולח את הנביא ואומר שעכשיו זה עת רצון ועכשיו זה הזמן לתשובה, אז דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כן, אז כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אליי ריקם, ריקם דהיינו ללא שימלא את ייעודו ושליחותו, כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח את אשר שלחתי, רק אחרי מילוי שליחות דברי ביד הנביא, אז כאילו הוא יחזור אליי ויגיד לי המשימה בוצעה, כלומר ייעודי הנבואה התקיימו על כל פנים. אז זה נועד ככה לעודד את העם שהתייאשו מאפשרות כן, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו, אנחנו כמו עצמות יבשות שכבר לא יחיו יותר. וכי בשמחה תצאו מהגלות ובשלום תובלון לארצכם, וכשאתם תלכו בדרך והרוח תנשוב ועליה ענפה ועליה עצים ינועו, אתם תהיו כל כך שמחים עד שיראה לכם כאילו ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, שהם שרים, מכל עצי השדה ימחאו חף, דיינו יניעו את ענפיהם כדי ללוות את השירה של ההרים והגבעות. ככה זה אדם שהוא מאושר, אז נראה לו שהשמש זורחת יותר חזק וכל הבריאה כולה אומרת שירה יחד איתו, כלומר איך מצב הקיומי של האדם, ככה באמצעות המשקפיים הללו הוא רואה את כל המציאות, אפילו את הצומח והדומם שסביבו. אז השמחה שלכם ביציאה מהגלות תהיה כל כך גדולה עד שיראה לכם שכל הטבע כולו מצטרף לשמחה ולשירה. ובמקומות שבהם יעברו ישראל, אז תחת הנעצוץ במקום הקוץ, כן, בכל הנעצוצים ובכל הנהלולים, יש את זה בישעיהו לעל, אז במקום הקוץ יעלה ברוש, זה לא בדיוק הברוש שלנו היום, הברוש שלנו הוא סוג של ארז, כנראה שתאשור זה הברוש, מה שאנחנו קוראים היום ברוש, ותחת הסרפד, זה יחידאי בתנך, אבל גם כן סוג של קוץ, יעלה הדס, כלומר, כן, זה מזכיר מאוד את הפסוקים שכבר ראינו, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה, שגם במדבר יהיו מים ובערבה יהיו נחלים, אתן במדבר עץ ארז וכולי, כלומר במקביל לגאולת ישראל יהיה תהליך של הפרחת השממות, ששטחים מדבריים יהפכו להיות ירוקים, והיה לאדוני לשם, כן, התהליך הזה הוא יהיה לאות עולם לא ייקרת. כלומר, זה שהמדבר יהפוך להיות ירוק, אז ישאלו מי עשה את זה, יגידו עשה את זה הקדוש ברוך הוא במקביל לגאולת ישראל. דיינו זה יהיה, כי הרבה פעמים אנשים רואים את המציאות וחושבים שהיא כך היה לעולמים, זה מובן מאליו, וכשאנשים יתמהו מי עשה את המדבר ירוק, אז זה יהיה לשם ולאות על גאולת ישראל, כדי שהיא לא תשכח מלב. כן, איפה פסוק י' באיזה ושמה, כן, ושמה זה פשטה אתה, נכון, או פשטה שהיא תמיד בצד השמאלי של הטבע, זה מה שמבדיל אותה מאזלה. כן, איפה יש אזלה למשל על מילת הגשם, איך אשכנזים קוראים לזה? קדמה ואזלה. אנחנו קוראים לזה אוזל ואוסה, כלומר הולך ובא. אבל יש גם, כשזה בא לבד, זה נקרא אזלה, נכון? איפה? אני לא מוצא פה אזלה. לא משנה, אבל נניח שלא היה אחר כך את האזלה, אז לא היית קורא לזה קדמה, אלא היית קורא לזה אזלה. אני פשוט לא מוצא עכשיו, אבל בסדר, עוד מעט נמצא. בקיצור, אז האזלה היא באה במקום ההטעמה, ואילו הפשטה או הפשטה תמיד באה בצד שמאל של המילה, כמו הזרקה למשל גם כן, והסגולתה גם כן. אז כדי להראות לך איפה מקום ההטעמה, הוסיפו עוד פשטה אחת, ולכן היא המטעימה. כן, ושם מה? פה בתנך קורן, אז הוא עושה את זה גם בזרקה אני חושב, וגם בזה הוא מוסיף עוד אחת על מקום ההטעמה, כי יש טעמים שהם תמיד במקום קבוע והם לא מורים על ההטעמה. בסדר, בואו נמשיך, בואו נקרא עד סוף פסוק ח' בפרק נ"ו, למרות שזה פסוק אחד לפני רווח הפרשה, אבל באמת זה קצת מוזר למה המסורה פה קבעה את רווח הפרשה בפסוק י' ולא לפני פסוק ת', ככה זה נראה יותר מבחינה עניינית. כה אמר אדוני שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו. קל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמור הבדל, אדוני מעל עמו ועל יאמר השריש שנאני, כי כה אמר אדוני לשריסים את שבת אותי ובחרו ובאשר חפצתי ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב, שם עולם אתן לו אשר ובני הנכר הנלווים על אדוני לשערתו ולאהבה, להיות לו לעבדים כל שומר שבת מחללו ומחזיקים, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי. נאום אדוני אלוהים מקבץ חי ישראל, עוד הקבץ עליו לנקבציו. וכה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה, יכול להיות שהמשפט זה דברים שבין אדם למקום, כמו שנראה בהמשך, וצדקה אלו דברים שבין אדם לחברו. אז עוד לפני שאתה נותן לחברך נזקה כסף, תשמור את קו הצדק, אל תעשוק. כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. דיינו, צדקתי פה מקבילה לישועתי, כמו שראינו הרבה פעמים בישעיהו. וכאשר אתם תשמרו משפט ותעשו צדקה, אז באמת ישועתי וצדקתי תהיינה קרובות לבוא ולהיגלות. ומהי המשפט והצדקה? בקצת יותר פירוט. אשרי אנוש יעשה זאת, את מה שיפורט להלן, ואשרי בן אדם שיחזיק בה. במה? אז הביאו כאן דוגמה אחת מדברים שבן אדם לחברו, של בינו לבין המקום, ובאופן כללי דברים שבין אדם לחברו. דיינו, שומר שבת מלחללו, דיינו שלא לחללו, כי השבת זו המצווה הכי בולטת במצוות שבין אדם למקום. זה קובע את מעמדו ההלכתי של היהודי, אם הוא מחלל שבת בפרסיה אז הוא כגוי לכל דבריו. אז שומר שבת, כן, הוא מודה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא מודה ביצירת מצרים. אם הוא שומר את השבת מלחללו, כן, שבת באה כאן בלשון זכר, שומר את יום השבת מלחללו, ושומר ידו מעשות כל רע, דיינו זה, אלו כל הדברים שבין אדם לחברו, אז זה המשפט והצדקה. והיו גם כנראה בני נחר שהיו גרי צדק או גרי תושב, גרים תושבים שהצטרפו לעולים לירושלים בימי שיבת ציון, והם פחדו שהם ידחו. ואל יאמר בן הנחר הנלווה אל אדוני למור, הבדל יבדיל אני אדוני מעל עמו, אני אהיה סוג ב' וכיוצא בזה. ואל יאמר הסריס, בין אם הוא מזרע ישראל ובין אם הוא מהגויים שהצטרפו לשבי ציון, אבל כשלמדנו ספר דניאל אז ראינו שהמשרתים אצל מלאכי בבל היו מסרסים אותם. אז הוא אומר, ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש, דיינו, היות ואני לא יעמיד זרע, כמו עץ שהתייבש והוא לא מוציא פירות, אז מה תועלת לי בגאולה ובשיבת ציון? אז עונה להם הנביא, ככה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, כמו שראינו, שומר שבת מחללו, ובחרו באשר חפצתי, שזה אולי שומר ידו מעשות כל רע, ולאותם שמחזיקים בבריתי, שהם נאמנים לקיים את הברית שבינינו, אני השם אתן להם בביתי ובחומותיי, דהיינו בירושלים, יד ושם. יד ושם זה היינו הך, זה כמו יד אבשלום. יד זו מעין מצבה או אנדרטה כזו שעושים לשם, דהיינו כדי שאדם לא ישכח, אז אומרים זה לזכר עולם בהיכל השם, לזכרון עולם בהיכל השם, כך וכך. אז אני לא יודע אם הנביא פה מתכוון כמו שעושים היום באמת לוחות שיש כאלה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, מי היו התורמים וכו', אלא אני חושב שהוא אומר שאותם סריסים, שיכול להיות שהם היו במעמד גבוה, זה לא סתם איזה עבד או משרת, אלא זה יכול להיות שר ובדרגה גבוהה, מי שיעזור לתהליך שיבת ציון, אז עצם המקדש הבנוי הוא יהיה ליד ושם על מעשיו הטובים של אותו הסריס, ואותו יד ושם הוא טוב מבנים ומבנות, כי זה שם עולם, זה זיכרון עולם לפני השם, שם אשר לא יקראת, כן, וצדקתם עומדת לעד. אז הוא כן מעודד אותם ליטול חלק בבניין המקדש. ובני הנחר הנלווים על השם לשרתו ולאהבה את שם השם, להיות לו לעבדים, כנראה הייתה באמת תופעה של התגיירות ושל אנשים שהסתפחו לשבי ציון, אבל בתנאי שזה באמת גיור על מנת לשמור מצוות. כל שומר שבת מחללו, כן, מלחללו, ואותם שמחזיקים בבריתי, אז אני מבטיח להביא אותם אל הר קודשי, אל הר שבו נמצא מקדשי, ואני אשמח אותם בבית תפילתי, במה הם ישמחו? בכך שעולותיהם וזבחיהם, כן, זבחים זה בדרך כלל קורבנות שלמים, שעל מזבחי יהיו לרצון לפניי, וזאת תהיה שמחתם בהר קודשי ובבית תפילתי, קיבתי בתפילה יקרא לכל העמים. באמת רואים את זה כבר בתפילת שלמה, שהוא מבקש גם בן הנחר שיבוא ויתפלל אל הבית הזה, תקבל את תפילתו. או יש בתחילת ישעיהו בפרק ב' שהר בית השם יהיה ניסה והלכו אליו מכל הגויים ואמרו קומו ונעלה ציון כי יורנו מאורחותיו כי מציון תצא תורה וכולי. אז התחילה תופעה של גויים שבאים למקדש, בין אם כאלה שמתגיירים ממש ועליהם נאמר שישמרו את השבת מלחללו, ובין אם גרים תושבים שמאמינים בהשם ומקבלים עליהם שבע מצוות בני נוח. נאום השם אלוהים מקבץ נדחי ישראל, אני עכשיו גואל את ישראל ומקבץ את נדחיהם. עוד הקבץ עליו על ישראל לנקבציו את נקבציו, דהיינו גם בני הנחר וגם הסריסים שמרגישים לפעמים כמו איזה זנב, כמו איזה מטען חורג שהבדל יבדילני וכולי. לא, כשאני אקבץ את ישראל, חלק מגאולת ישראל תהיה גם גאולת כל התומכים.
מה זה רק
הסריסים? הסריסים זה היו, כמו שלמדנו בספר דניאל, זה היו משרתים בארמון מלך בבל שהיו מסרסים אותם בפועל, כי הם היו שומרים גם על אנשים. אז הוא אומר, אני עץ יבש. אני ראינו שלקחו, היו לוקחים נגיד נערים צעירים שבויים, כמו שראינו על חנניה, מישאל ועזריה וכו', ומסרסים אותם, והם עובדים בארמון המלך לכל ימי חייהם. כן. אז אם הוא גר צדק, כלומר, ודאי שמי שנאמר עליו שומר שבת מחללו, זה לא גר תושב. גוי ששבת חייב ניתה, אלא זה גר צדק. אבל יכול להיות שגם יש הרבה גרים תושבים וגויים שאוהדים את את גאולת ישראל, שגם להם הקדוש ברוך הוא, לכל אחד לפי עניינו, הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה לו מקום, נתתי להם בביתי ובחמותי יד ושם. כן, שם זה נראה לי יותר אלה הסריסים שיעזרו לשתדלנות הדיפלומטית, כי יש להם מהלכים. אז מי שיעשה כך הוא לא עץ יבש, כי המקדש יהיה לו לזיכרון טוב לפני השם.
למה זה
תומי בנים ובנות? כי בנים ובנות או שהם הולכים בדרך השם או שהם לא הולכים בדרך השם, ואחרי כמה דורות כבר הם לא יודעים מי היה הסבא של הסבא שלהם. אבל מי שזוכה לעשות מפעל כמו הקמת המקדש ונקרא על שמו לדורי דורות, אז מבחינה מסוימת זה טוב מבנים ומבנות. והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, זה עכשיו זה העניין. כן, אז בביתי ובחומותיי. מה זה ביתי ובחומותיי? זה המקדש בירושלים.
אבל איפה הם עוזרים פה? השם נתן להם בביתי, אבל איפה
הם עזרו פה? הם נלווים, אבל יש ואל יאמר בן הנחר הנלווה אל השם. מה זה הנלווה אל השם? זה הנלווה לבניו, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות, כי בשמחה תצאו. זה כל המהלך פה. מי שמצטרף למהלך אז הוא זוכה לישועת השם. כן, בסדר. לאו דווקא, אבל לאו דווקא, אבל גם יהודים, כמו שראינו על אולי אפילו דניאל, הנניה מישאל ועזריה, זה מפורש. טוב, כדי שהדקדוק לא יהפוך במקום לדקדוך לדכדוך, אז מדי פעם אמרנו נתחזק בזה. יש לך, שמרתם את הדפים או שעשיתם מהם תיירות? מי שלא שמר יכול לקחת פה עוד אחד. טוב, מה שקראנו אז נדלג, בסדר? אמר רב יהודה אמר רב, גמרא בעירובין, בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם, בני גליל שלא הקפידו על לשונם, אולי ראינו את זה, נדמה לי שהסברנו אפילו, נכון שבגליל הייתה השפעה יוונית רבה ולכן פחות הקפידו על לשונם, לא נתקיימה תורתם בידם. רש"י אומר שהקפידו על לשונם לדבר בלשון צח ולא בלשון מגונה, כי דמרינן לקמן בבני גליל, שהגמרא מביאה דוגמאות, האם אומרים עמר או אמר, כן, לגבי צמר וכו' וכו'. כלומר, רש"י רוצה להגיד כאילו שהקפידו על לשונם, שלא תחשוב שהם יזהרו מנבלות פה או משהו כזה, זה גם דבר מאוד חשוב, יותר חשוב, אבל לא על זה מדובר, אלא באמת על הפן הלשוני, הדקדוקי. טוב, למה זה כך? כי אפשר להסביר את זה לא רק באופן סגולי, אלא באופן פסיכולוגי, אנושי, שאדם דייקן, אז הוא דייקן בהכל. מי שמדייק בדיבור, הוא גם מדייק בסברה, ואז תלמודו יתקיים בידו, ומי שאומר, זה לא משנה, פה אפשר לעגל פינה וכך וכך, אז הוא יעגל פינות גם בדברים אחרים.
מקפידים עליהם, לא?
טוב, אולי לכן אמרו, הקפידו על לשונם, יכול להיות שזה עוזר להם. הקפידו על לשונם, לא דווקא על הלשון העברית. טוב, מלמד תינוקות שהוא מניח את התינוקות ויוצא, או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהן, מדבר בטלפון, משחק בטלפון בשעת השיעור, או שהוא מתרשל בתלמודן, הוא סתם מחפף, אין לו כוח לסחוט את המיץ לתלמידים ולדרוש מהם דרישות, הרי הוא בכלל ארור עושה מלאכת אדוני רמייה, כי לימוד תינוקות זה מלאכת השם, זה מלאכת קודש. לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה שיבין את תפקידו, מהיר לקרות ולדקדק. אז אני מבין שמהיר לקרות זה אולי בעל הספק, ולדקדק זה באמת שזה לא יבוא על חשבון הדיוק, זה גם צריך... אנחנו באמת משתדלים לעשות בחינות ולקדם את המלמדים לפני שהם נכנסים ללמד, כי אם ריבי לא שנאה, ריבי חייה מניין לו, כן? אם המלמד לא ידע דקדוק, אז בכלל התלמידים שבשתה כיוון דעל על, כן? שיבוש כיוון שנכנס נכנס, גרסה דיאנקוטה, זה יכול להיות חרב פיפיות, זה יכול להיות אם נכנס עקום, לך תוציא לו את זה אחר כך. את מה שהמלמד שלו לימד אותו לא נכון. נכון, אבל לפחות את מה שמלמדים ללמד נכון, ולא לא ללמד לא נכון. אתה צודק, ועוד יש הרבה מה לעשות, נכון. והווה זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, משנה במסכת אבות, כותב הרמב״ם בפירוש המשנה, ואחר כך אמר, זה רבי יהודה הנשיא, שראוי להיזהר במצווה שחושבין בה שהיא קלה, כן, אין מצווה קלה, אלא מצווה שנראית קלה, כגון שמחת הרגל, כל אחד מאיתנו אחרי פסח נותן לעצמו דין וחשבון, נכון, אכלתי מצה, עבודת יד, עבודת מכונה, שיעור חזון איש, שיעור רב חיים נאה, מברר לעצמו כמה היה, כמה זה כדי אכילת פרס וכו' וכו', וזו מצווה מן התורה, נכון, אבל גם שמחת הרגל זו מצווה מהתורה, ואף אחד לא חושב, האם שמחתי בשיעור חזוני, שיעור רב חיים נאה, מה בכלל הגדרים של המצווה, כן, חובות הלבבות הן נזנחות לעומת חובות האיברים, אז אנשים מדקדקים, אומרים לנו, אז מה, אז הייתי עצמני ברגל, רבתי עם אשתי, עם הילדים, עם חמותי, סכסוכים, וזה וזה, האדם לא נותן לעצמו דין וחשבון, ביטלתי מצוות שמחת הרגל, זה נראה לנו קל, ולמידת לשון הקודש, שגם נראית לנו קלה, כי עיקר התוכן, מה זה משנה מה אומרים, אז תהיה זהיר במצוות שחושבין אותן קלות, כמו מצווה שנתבערה חומרתה, כגון המילה, שזה ביטולה בקרת, וכן שחיטת הפסח והציצית, שלמען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ששקלה כתוב כנגד כל מצוות התורה. אז הוא אומר, כן, אם היום נראה אחד הולך בלי ציצית, הוא יחשב בעינינו חפיפניק, רציני, נכון? אבל מי שלא לומד לשון הקודש, לא נורא כל כך. אז רבי יהודה הנשיא אומר לא כך, או על פי הדוגמאות של הרמב״ם, על כל פנים צריך להיזהר גם בדברים שנראים בעינינו קלים. נדמה לי שאת השולחן ערוך ראינו, נכון, וגם את שני הקטעים הבאים ראינו, אבל תראו בסוגריים המרובעות, מעטה צא ובדוק עצמך, כיצד אתה מבחין בהגיעתך בין המילים הללו, וכל אלו יש שינוי משמעות, כן? עין תחת עין, או כי עין בעין יראו, לא יראו כלום, ושוב השם ציון, או מה ההבדל בין רועה, יוסף היה רועה את אחיו בצון, או רועה את אחיו, עבד או עבד, קול וקול, יש הבדל ביניהם. מה, קול או קול? כן? וכן או כן? מחר או מחר, נכון? ויחל משה את פני השם אלוהיו, או בסליחות, אומרים, אתנו לחלות פניך, אם ככה אני יוצא נגדכם בחרבי שלופה, באתם לחלות את פניי, זה חירוף וגידוף.
הקוף זה הקל?
כן, הקוף היא עמוקה יותר מהקף. אומנם פרשת שבוע הראשי אמר בת קוף כבת כף, אז אפשר קצת להליץ על זה, אבל בכל אופן. כן, ענאו, ענאו זה אדם שרוחו נמוכה, כן, יאכלו ענבים ויסבעו. למה לא יאכלו תאנים? למה דווקא ענבים? אבל בסוג כתוב ענאווים. כן, האדם ענאו, אז אין לו הרבה דרישות, אז צדיק אוכל לסוב ענפשו.
איך אומר משה?
ענאו. כן, ואביו זה אבא שלו, לא אביו. אביו קלוי באש. אביו קלוי באש זה תבועה שהבשילה, אבל אם הוא קולה את אבא שלו, אם הוא לא, אם גם אביו ואביו שמר את הדבר, אז אחר כך הוא אומר אביו קלוי באש, אז אתה לא יודע למי הוא מתכוון. הנה פה אביו ואביו. חיהו זה החיים שלו, ואילו חייו זה זכאי פטור לעומת חייו. טבע זה טבע בים, טבע זה אמר לו הווה לי, דרש, וכן על זו הדרך, זה רק דוגמאות לשינוי המשמעות. פעם שמעתי רב אחד בשבע ברכות, אז הוא מאחל לזוג שיחיו באושר באלף ובאושר בעין. אז במקום לאיית את דבריך, תגיד באושר ובאושר, לא אומר באושר באלף ובאושר בעין. טוב, שיהיה בריא. טוב, בסדר. ברוכים תהיו. דרך אגב, אם תשימו לב, אז הטעויות כאלו בהגייה הן מביאות להמון המון טעויות כתיב, המון. לפעמים יכול לראות אפילו בספרים, אפילו בעיתונים, טעויות כתיב, שזה לא פליטת פה של מקלדת. פעם הייתי גוזר את זה ואוסף את זה. אתה רואה טעויות ו...
מאוד נפוץ להגיד בין תועלת, בין תועלת או בין להכיל או להכיל, להכיל את החוק. קוראים לך, להכיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, זה לא להכיל, זה להכיל.
מכירה ומכירה אפילו
פעם. ממש, מי שיהיה ערני לזה, יראה שזה גורם, כשאדם מדבר נכון, הוא צריך לדבר נכון. מה זה? יש זה, הוא היום כותבים, הוא רוכש לו כבוד, לך, במקום לרחוש לו כבוד.